ברשות הרבנים, הגבאים הנכבדים, ברשות ידידנו רבי משה, שזכתה בית שמש בראש עיר כזה, אני תמיד שואל את עצמי איזה זכות זאת. אני נזכר מדברי הרמ"ק. הרמ"ק כותב, רבנו משה קורדבירו, שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בגמרא, הראה לו למשה רבנו דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ופרנסיו. אומר הרמ"ק שהקדוש ברוך הוא ממנה מנהיג חכם וציבור חכם, ולא מנהיג טיפש וציבור חכם, ולא הפוך, ולא מנהיג חכם וציבור טיפש, כי זה לא מסתדר. אלא הקדוש ברוך הוא תמיד מסדר שאותה עיר או אותו יישוב, האנשים יהיו דוגמת המנהיג והמנהיג דוגמת היישוב. וברוך השם זכתה בית שמש שבן תורה אמיתי מנהל אותה. אני רק מברך אותו שיזכה להמשיך עוד ועוד לעלות במעלות ההנהגה הנכונה והישרה. וזכות המנהיגים שלנו שהיו לנו מדורי דורות, ממשה רבנו ועד עתה, יעמדו לו להנהיג אותו בדרך טובה, ישרה, כמו שכותב החתם סופר. חתם סופר כותב שלרצות השם את עמו, מרוב הרחמנות שלו לעם ישראל, אז הוא לא נותן למנהיגים לטעות. ולכן גם אם לפעמים נראה שהם עושים איזה דבר שלא נראה לנו כל כך, אבל הוא מדבר כמובן גם על מנהיגים רוחניים או מנהיגים שמתעסקים בענייני התורה, כי הקדוש ברוך הוא שומר אותם שלא תבוא תקלה על ידיהם חס ושלום. אנחנו נמצאים רבותיי ליל ראש חודש, חודש לישראל, אדיב ומבורך, ראש חודש שהוא מעלה גדולה מאוד, כמו שכל החודש הולך אחריו, שמתחילים את החודש בדברים טובים, מתחילים את החודש בדברי תורה, מתחילים את החודש בתפילה, אז סימן טוב לכל החודש. עד כדי כך שכתב רבנו חיים פלאטי שאפילו צריך מאוד להיזהר שלא לשכוח לומר יעלה ויבוא, כי באיזשהו מקום אם חסרה התפילה הזאת, אז יש איזו בעיה מסוימת, האדם צריך לפשפש במעשיו. ולמה? כל כך למה? האמת שלא כל כך עמדו על זה, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שכמו שיש ידוע, יש דין מסוים שנעשה בחגים, כמו שהמשנה אומרת, ארבעה ראשי שנים הם פסח על התבואה והעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. באמת ספרי המוסר הקדמונים העריכו בזה שלפני כל חג וחג אדם צריך לשוב בתשובה ולתשבש המעשים, כמו שסוף סוף יש דין מסוים בחג. בכלל בעצרת, הגמרא אומרת שלא היא, זאת אומרת חג השבועות, בערב שבועות לא יקיז דם ולא ייכנס דברים שיש בהם סכנה, יש בזה קצת יותר דין. הגמרא אפילו אומרת שיש איזה מקטרג מסוים שאז הוא חלילה שולט, ואז אם אדם נכנס לסכנה, השטן מקטרג בשעת הסכנה. האמת שגם בראש חודש יש לנו כמה מקורות בדברי הגמרא ועוד כמה מקומות שגם בראש חודש צריך להרבות קצת בתחנונים ולהיזהר שלא לעשות עבירות. למה? הראיה, שאנחנו אומרים יעלה ויבוא. מה יעלה ויבוא? תפילת יעלה ויבוא יש בה ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו, זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים מרח. זאת אומרת שבראש חודש קובעים לאדם מה יהיה איתו אותו החודש. זה א', ב', ידוע מה שכתב הרמ"ק, שהוא ייסד את המנהג שהיו נוהגים לצום בערב ראש חודש, ביום כ"ט החודש. הרמ"ק כותב ומביא אותו השנה שם במקום, שיש ארבעה ימים של תשובה בשנה. כל יום שישי שהוא סוף שבוע מסוגל לתקן מה שעשה האדם באותו השבוע, ולכן בהרבה מקומות היו עושים אותו יום תשובה. פעם סיפרו ששאלו את אחת המשרתות שהייתה בביתו של הנועם מלימלך, איך היה יום שישי נראה אצלכם בבית של הרב? אז היא אמרה, מה, איך היה? כל יום שישי אחר הצהריים זה היה כמו יום כיפור. כל המשרתות ובעלי הבית והרב ואשתו והילדים וכל בני הבית, כל אחד בוכה ומבקש מהשני מחילה מבקשים תסלח לי. כך קיבלו את השבת. לפני שבת היו מפייסים האחד את השני ונזהרים לפרוע את החובות ואת התשלומים. כל ספרי המוסר הקדמונים כותבים שאפילו אם אדם קנה בהקפה, אז לפני שבת השתדל לפרוע את ההוצאות. היום אנחנו איפה? קנה עכשיו שלם באוקטובר. איזה אוקטובר? לא יודע אפילו. זה לא ככה. לכבוד שבת היו משלמים את מחיר האוכל, היין, ההבחדות, הבשר, הדגים, או מה שאדם קנה, שיהיה מכיסו שלו ושלא יהיה עליו איזה חוב. למה? כשיש על האדם חוב, אז חס ושלום, יכולים לקטרגים למעלה גם כן לקטרג עליו בחובות אחרים. אז כתבו גם לגבי ראש השנה ויום הכיפורים, שישתדל לפרוע חובותיו לפניכם. אז הרמ"ק אומר שיום שישי זה יום אחד בשנה, שמעשה כל שבוע, שהוא מסוגל במחילת עוונות. היום השני הוא אומר, הבא אחריו זה ערב ראש חודש, כ"ט לחודש, מסוגל לכפר את כל העוונות שעשה האדם והפגמים שעשה במשך החודש האחרון. אחרי זה הוא אומר, לסוף השנה, שזה ערב ראש השנה, מסוגל לכפר על כל החטאים של השנה הזאת. אז כל שנה בסופה אומרים תכלה שנה וקילותיה. מה זה תכלה שנה וקילותיה? רבי חיים פלאצ'י כותב, תכלה שנה וקילותיה, הכוונה עוונותיה. זה הכוונה. משך כללה, מה איזה שנה מקללת אותך או אותי? ותחל שנה וברכותיה, תתחיל להתחיל עם מצוות. ואחריו יש המדרגה הרביעית הגדולה מכולם, זה יום הכיפורים. טוב, יש לנו של הרמק. נמצא, יש לנו ארבע מדרגות בשנה. כמו שאמרנו, את יום השישי, כל שבוע, אחר כך יש את ערב ראש חודש, יש את ערב ראש השנה, זה גם יש לנו ראייה במדרש תנחומה, שהיו צמים, המלך ששם אמר, משל למלך, שהיו לו עבדים, אז יש כאלה שפרעו את שליש חובם, אחר כך שליש השני ושליש האחרון. שליש בערב ראש השנה, שליש בעשרת ימי תשובה, שליש ביום הכיפורים עצמו. נמצא שפרעו את כל חובותיהם. אחר כך יום הכיפורים יש לנו. אז נמצא שמעלת ערב ראש חודש היא חשובה מאוד, וכל כך למה? ואז שראש חודש בא, ומאיפה יש לנו ראייה? זו ראייה בגמרא, הגמרא אומרת על רבי זרע, שקראו לו קטינה הריך שקה, כי שמו היה זעירה, רק קיצרו את השם, קראו לו זירה. הוא היה בבבל, ועלה מבבל לארץ ישראל, כמו שמובא שם, שעלה לטבריה. כשנפטר, אז בחרו עליו ארץ שנער, הרה וידה, ארץ צבי גידלה שעשועיה. אוי לה אמרה לקט, כי איבדה כלי חמדתה. ארץ שנער זה בבל, הוא נולד בבבל. ובבל הוא בא לארץ ישראל. שבא לארץ ישראל, וישב בטבריה. עכשיו בטבריה, הגמרא אומרת, שהוא היה בודק את עצמו כל ראש חודש, ונכנס לתוך התנור, ביום ראש חודש עצמו. התנור שאשתו הייתה מסיקה לאפות ולבשל, היה נכנס לראות האם האש שולטת פה או לא. יומה חדה יערו ברבנן עיני הוא בהכרח הוא שקה. יום אחד חכמים עברו וראו אותו קופץ לתוך האש, אז איך שלא יהיה זה לא היה כל כך טוב שראו אחרים, כאילו שלט בו איזה עין הרע, נחרחו מעט שוקיו, ומאותו יום היו קוראים לו קטינה, קטינה זה קטן, זאת אומרת לא גבוה, לא היה אדם גבוה בעל קומה, חריך שקה. המאר ששם כותב דבר מדהים, למה כל ראש חודש? עושה את זה פעם בשנה, ואם כבר כל שבוע, ואם זה הולך טוב, אז אפשר כל יום לראות. יש היום גז, אני אשים את היד בגז, אני רואה אם זה שורף או לא שורף. מה העניין פה? אז הוא מפרש שם שכל ראש חודש מחליפים בגיהינם את הסר של גיהינם. זו עבודה מאוד שוחקת, עבודה מאוד קשה מאוד. זה טראומה, הוא עובר כנראה איזה טראומה קשה. אז כל חודש, בראש חודש, מחליפים את המפקד שם. רצה רבי זרע לדעת האם הוא מופיע בפנקס של החודש החדש או ברשימה של חלילה של אלה שראויים להיכנס לגיהינם, לכן כל ראש חודש היה בודק את עצמו. אבל האמת מצאתי לזה מקור בזוהר, הזוהר אומר שכל ראש חודש יש איזה דין, מתחלף הדין שם בשמיים ודנים את האדם, כמו שבראש השנה דנים את האדם, למעשה גם בראש חודש. וזו הסיבה שבראש חודש אנחנו מוסיפים בתפילה. אומרים תפילת מוסף. אומרים תפילת מוסף, ויש בה שם את השעיר שהשאיר וכפר, ועל זה כתב רבי אברהם אזולאי דבר מאוד מעניין, הביא אותו הרב חידן, הביא לשמור בכתב יד. הוא אומר למה ידוע שמרן כתב שכל תפילה שאדם אומר אותה יותר מ-30 יום, זאת אומרת עובר יותר מ-30 יום עד שהוא יגיד אותה פעם נוספת, חייב להכין אותה לפניכם. מרן נביא את זה בהלכות של ימים דוראים. כתב שמצווה וחובה על כל אחד ואחד להכין את התפילה של ימים דוראים לפניכם, ולא לבוא לימים דוראים בפתע פתאום ולהתפלט, אלא יכין את התפילה, גם הפיוטים, נוסח התפילה, סדר התפילה, פירוש המילים, ושזו מילה שהוא לא מבין, אלא נשאל, לבדוק, תעניין. למה? גם הרן אומר, מפני שגם יש תפילות שהן שגורות בחילון, למשל תפילות של יום יום, אז הוא אומר את זה כל יום, 3 פעמים ביום, או תפילת שחרית, אפילו שיש לנו נוסח משלה, אבל כל 24 שעות אנחנו אומרים אותה, תפילות השחר, אותו דבר. כן, מנחה, ערבית, תפילות של שבת, אותו דבר, בשבת לא כתבו שצריך להכין לפני כן את התפילה, למה? זה פחות מ-30 יום. פחות מ-30 יום, אין בעיה. מכאן רואים עוד בעיה לראש חודש, שהגמרא אומרת על כמה תנאים ואמוראים, לא אחד ולא שניים, מצאתי למעלה מ-10, שכל היינו חוזרים על לימודם כל 30 יום. למה? אם עובר 30 יום ואני לא חוזר על הלימוד, זה כבר סימן ששכחה. אני זוכר בימינו, כשהיו הצעירים הולכים ללמוד שחיטה או ללמוד יובי יובי, ידין ידין וכולי, ולוקח תעודה, הולך לרבנים, אז הם היו כותבים שהם מסמיכים אותו, הוא בתנאי שיחזור על ההלכות כל 30 יום. זה כדי לחסות את עצמם כלפי שמיים או כלפי אני לא יודע מי. אבל למה? אם אדם לא חוזר ללימודו כל 30 יום, בידוע שהוא ישכח. אם לא את כל הלימוד, אז פחות חלק או איזה סרטים שהם די חשובים. אז הנה רואים שראש חודש יש לו איזה קביעות מסוימת, זה פרק של מחזוריות חדשה בחיים של האדם. אז עכשיו שם מובא שבראש חודש, איפה הייתי אני? ודיברנו והפסקתי באמצע. כן, סליחה?
אבז אולי.
כן, אז הרבה הרבה אוזוליים מבין לגבי הזוהר הקדוש שכתב שבראש חודש יש איזה מעלה, שאומרים בתפילה, כן, אז לגבי הכנת התפילה, היינו בנושא של הכנת התפילה. אז הכנת התפילה, אם זה באמת עבר 30 יום, צריך להכין, אבל תפילה של ראש חודש לא, למה? כיוון שיש לנו חודש חסר, חודש מלא, 29 יום, אז יוצא שכל 29 יום אני מתפלל תפילת מוסף של ראש חודש, אז אני לא אשכח, אותה היא סבורה בפי. מה שאין כן, הרבה פוסקים כתבו שלגבי ברכת הלבנה, הכותב מגן אברהם, אסור לבוא ולברך ברכת הלבנה, אלא לפני ברכת הלבנה, יפתח את הסידור או את הדף, ויעיין בתפילה בברכה, ואחר כך לומר אותה. למה? ברכת הלבנה מצוי הרבה שעברו 30 יום. כמו שלפעמים אני מברך ב7 ימים שעבר מהמולד, או 8, לפעמים לקח 12 יום, אז יכול להיות שזה ייווצר פער של יותר מ-30 יום. ואז אם ייווצר פער של יותר מ-30 יום, יש עניין של שכחה. ולכן צריך להכין אותה. אז אומר אבי אברהם אזולאי, כנביא הרב חידה בשמו, אומר בואו ראה. מרן הבית יוסף העריך בזה מאוד, והביא את זה בהלכות פסח, מרן כתב. והביא את המחלוקת הידועה במנהגים, בין מנהגי אשכנז לבין מנהגי ספרד. מנהגי אשכנז נוהגים בכל תפילת מוסף להזכיר את הקורבנות של אותו יום. אנחנו בשבת מזכירים, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, שני עשרונים, שלוש מנה. בראש חודש אומרים, ובראשי חודשכם, תקריבו עולה לשם, פרים בנועקר שיניים, והאל אחד וכו'. אבל אתה בא לראש השנה, אין שם מזכרה של הקורבנות של ראש השנה. ואילו בסידורי האשכנזים תראו שהם מזכירים בחודש השביעי, באחד החודש, את כל הקורבנות של אותו יום. בעיקר בפרשת פנחס, שם בפרשת פנחס יש את כל המפטירים של כל חג וחג. וכן ביום הכיפורים, ובפסח ובשבועות, ויותר מסובך זה בסוכות. כי בסוכות יש לך שם את כל 7 ימים, כתוב שם בסידור ביום הראשון, ביום השני, כמו שאנחנו קוראים בתורה, ביום השלישי, עכשיו שזה בעיה עם זה שמתפלל, לפעמים הוא אומר שלא לא במקום, הוא לא יודע איזה יום היום בסוכות, אז הוא מתחיל להתבלבל, לפעמים אומרים את זה אצל השליחי ציבור שלהם. אז שאפילו בכל רם הוא גם כן מתבלבל ומתקנים אותו. אם זה יום שלישי או יום רביעי, חמישי או שישי, אז מרן כתב שאנחנו לא עושים את זה. וביטא רמב"ם והביא עוד פוסקים, אמר למה? שיכול להיות בהחלט שיהיה טעות. ולא טוב, זה לא סימן טוב שאדם טועה בתפילה. בתפילה צריך להתפלל תפילה חלקה, זורמת, ישרה, כמו שצריך. ואז מרן אומר, לכן אנחנו נוהגים שלא להזכיר קורבנות רק של ראש חודש ושל שבת. כאילו שזה דבר מצוי ועובד, זה פחות מ-30 יום, אדם זוכר את זה. אז שגרת לשונו יכולה לקרוא את זה. עכשיו שואל זה רבי אברהם אזולאי, אבל זה דבר אחד תמוע. מה שיש בנוסח של תפילת ראש חודש, שאין בשום נוסח של שום תפילה. אנחנו אומרים, על ידי, כאמור, מפי, על ידי משה עבדך, מפי כבודך כאמור. כך כתוב בראש חודש. עכשיו אנחנו אומרים תהילת ראש חודש, השחר בשם מחר נתת, זמן כפרה לכל תולדותם, ביותם מקריבים בפניך וכו', ואז אומר מפי, נו, אני מבקש. לא, הגזמתם היום. הגזמתם. כדבר, מפי כבודך כאמור. מה זה מפי כבודך כאמור? למה בשבת לא אומרים מפי כבודך כאמור? ועוד, גם לאשכנזים שנוהגים לומר כל קורבן וקורבן, למשל לא כתוב בכבודך, רק בראש חודש. אומר דבר מדהים. אומר ידוע שהגמרא אומרת שכתיב, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, ואחר כתוב את המאור הגדול למשלת היום, את המאור הגדול למשלת הלילה, שואלת הגמרא, קרא למאורות גדולים, ואחר כך קורא לזה מאור קטון, מה קרה פה? מלמד שבא הירח וכתרגע ואמרה, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד. מיד, אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. ואז הלבנה נפגעה. מי זה הלבנה? כבר כתב המארשה, זה השר הממונה על הלבנה. כל מקום שכתוב בה, ובתלמוד, או בזה שדיבר איזה מישהו עם הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא, יש לו פה, ללבנה יש פה. זה השר הממונה עליה. כמו שיש הרמה מפנו, שרמה מפנו מאוד נחמד, משהו מדהים, כותב שעוד כשהוא היה צעיר, היו אומרים שבלבנה יש דמות של בן אדם. הם מסתכלים על הירח, לפחות כשהיא מאה, רואים דמות של בן אדם, כמו העיניים ולא ציורים, מה שמציירים היום בגן, מדבר על... ואומר, הוא חקר, האם יש רגליים לדבר, כיוון שהוא שמע את זה גם מפי גדולים. אז בסוף הוא אומר, מצאתי מדרש, שאומר שכיוון שהלבנה נקראת אספקלריה שאינה מאלה, מה זה אספקלריה? זה ראי. אז איפה זה ראי? ראי של מה? הוא אומר זה ראי של כיסא הכבוד. חידוש מדהים. הוא אומר זה ראי של כיסא הכבוד. ודמות יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, אז בירח הוא אומר יש העתקה של דמותו של יעקב אבינו. ומכאן יצא המאמר שתמיד העולם אומרים שדמות אדם, דמות פרצוף אדם כאילו בירח, שזה למעשה דמותו של יעקב אבינו. אגב, כתוב על הלכה בירוש שאסור להסתכל בירח כבר שהיא בושה, כי מי שיש לו מום אסור להסתכל בו כי הוא מתבייש, והלבנה סוף סוף כתרגה בי חסרה. זאת גמרא אומרת שלא להסתכל בפני הירח, אבל מסתם בדרך העברה בעלמה, מה בכך? ולפי זה מבאר למה הגמרא אומרת שאסור ללכת בלילה היחידי לפני המזיקים, אבל אם יש איתו נר, זה כמו שני אנשים. אבל מה יש בשני אנשים? הגמרא אומרת, זה במקום שהיו מצויים מזיקים, כמו בבבל, במקומות כאלה, ששם חוץ לארץ, ארץ טמאה, אווירת טמאה ואדמתה טמאה, אז, אז היו רואים את המזיקים. אם אחד היה הולך לבד, המזיק רואה אותו, הוא רואה את המזיק, והמזיק יכול להזיק אותו. אבל שניים, הגמרא אומרת, הם רואים, אבל לא יכול להזיק להם. שלושה, לא רואים ולא יזיק להם. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, שאם אדם הולך ויש אור איתו, נר איתו, זה כמו שניים. אבל אם יש לבנה, זה כשלושה. שאלה אומרת פנו, מה זה כשלושה? כתוב שלושה, יגיד, מה זה, עוד שלושה אנשים, אז הוא אומר, זה הרעיון. שכיוון שבלבנה יש את דמותו, הלבנה זה גם נר, מצד אחד היא מאירה, מצד שני יש את דמות יעקב, זה כמו עוד בן אדם. לכן אמר, וירח כשלושה. זו הסיבה, וירח כשלושה. אז נחזור לענייננו, כל מקום שכתוב, שדיבר, כמו במסכת חולין יש, עם הנהר גנאה, עם רבי פנחס בן העיר, אמר לו חלוק לי ממך. ומאום מה חלוק? לנהר, למים, מה הוא מדבר עם המים, עם העצים, האבנים? לא, הוא דיבר עם השר הממונה, המלאך, הוא הוריד את המלאך הממונה על הנהר הזה, ואמר לו, תעצור את המים. ואז זה התחיל איתו להתווכח, עד שאמר לו, אם אתה לא עוצר, וזרני עליך שלא עברו לך מים לעולם. אז כל מקום שאנחנו רואים זה השר. אותו דבר גם בזוהר כתוב, מה שהיה במתן תורה. כמונה אומרת על הפסוק, למה תרצדון הרים גרדונים, הר חמד אלוהים לשבטו, שעה שבאה כדי שכו לצאת את התורה על הר סיני, מיד באה חרבון, ובאה תבור, ובאה כרמל. מה, נעקרו ממקומם, איפה היה מקום, איפה הם עמדו שם? ובוא איזה בן אדם התחיל לחקור אותך ולהגיד לך מה אתה מדבר, מה כל החרמון בא, והחרמון זה לא הר אחד, ויש לו שרשרת של הרים, סניר, שריון, יש לו כמה שמות עוד. אז מה החרמון, איפה החרמון הגיע לפה, ואיפה הכרמל הגיע לפה, ואיפה התבור הגיע לפה, אלא יהיה נותן. השרים הממונים, השר הממונה על הר החרמון בא לשם מהר סיני, השר הממונה על הר התבור בא לשם, השר הממונה על הר הכרמל בא לשם, והשר הממונה על סיני שתק, היה ענב. ואז השופר אמר לו, אתה שתקת, אז עליך אני נותן את התורה. כך היה. אז אם כן, זה השרים שלהם. עכשיו הוא אומר, הירח כתרגעה, מיד הקדוש ברוך הוא רוצה לפייס אותה, מה עשה? נתן להם כל מערכת הכוכבים, שזה צבא שלם. נתן אמר להם, היו חיילייך וצבאייך שלך. ואז עדיין לא התפייסה ולא נחדמת, אמר לה, צדיקים יקרבו על שמך. דוד הקטן, יעקב הקטן, שמואל הקטן, אז יש כמה צדיקים שנקראו במילה קטן, אז קטן זה לא גנאי, לא מילה גנאי חלילה, אלא יש איזה תואר. ולכן האור הקטון, אז זה גם הירח. ועדיין הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא שקט, הביאו עליי כפרה עד שמיעטתי את הירח. כלומר, כל ראש חודש תביאו שעיר לכפר, בשביל שאני מיעטתי את הירח. מה הרעיון פה? אומר הרב המזולאי, איך אתה יכול לבוא ולהתפלל בראש חודש ולהגיד, ראשי חודשכם תקיבו עולה לדמי פרים, ואני מכר שניים ואין אחד כבשים בני שנה. הוא משאיר חטאת אחד לכפר עליכם. מה זה שאיר חטאת? למי לכפר? כביכול הקדוש ברוך הוא, מי אני שאני אגיד שהוא צריך כפרה? איך אתה מדבר? יבוא השטן להתקצרי, יגיד, תראה איזה בן אדם נעלה. כך מדבר, כך מתפלל בתפילה שלו, ולכן אני מקדים ואומר, מפיל כבוד לך כאמור. אנחנו מה שאומרים כאן בראש חודש, תסעיר וכפר, זה בגלל שאתה אמרת. אם אתה לא היית אומר, לא היינו מעזים להוציא את זה מפינו. ולכן הוא אומר, רק בראש חודש יש את המילים האלה, מפיל כבוד לך כאמור, ולא בשום תפילה אחרת של שום חג מועד ולא שבת, לא מוסכם מפיל כבוד לך. מפיל כבוד לך זה בגלל זה. שמע עניין של השעיר, אומר רבי אברהם אזולאי, מכאן תוכחת מגולה לאלה שמזלזלים במים האחרונים. הרי במים האחרונים יש כמה טעמים בגמרא. טעם אחד, שמישהו מלך סדומית, שמזמה את העיניים. טעם שני, של הזוהמה, שיש בה צבאות. אז היום יש הרבה חכמולוגים. אומר לך, טוב, מלך סדומית לא מצויה. הרי התוספות אומרים שזה יכול להיות כן, פעמים מצוי. שתיים, זוהמה, אומר אין זוהמה. אנחנו היום אוכלים עם כפיות ומזלגות, אבל זה לא נכון. תנסה לחוץ ידיים אחרי האוכל, שים קצת צבון, ותראה שיורדים מים לא צלולים. עובדה, זה עובדה. איך אתה מברך אם עדיין זוהמות? אבל את עלית על כולה, עליה שלוש, שהשטן מגיע בשעת הארוחה שאדם אוכל. מיד הוא עומד ומקטרג על האדם. וכשמגיע לברכת המזון, הוא חוטף לו את ברכת המזון, לוקח אותה ממנו. ואז כל הבקשות שהוא מבקש, הכל הולך. אומר רבי אברהם אזולאי, ואז נחס ושלום לא נתן לו את חלקו, אז הוא יקטרג עליו ויכול לחלות קצת מהאוכל, האוכל מקולקל או מחלה או הפרנסה שלא תיפגע וכדומה. מה צריך לעשות? לתת לו את חלקו על ידי מים אחרונים, שעושה מים אחרונים, ומים אחרונים גם שוב, זה לא איזה כמו שמן משחת קודש, יש כאלה סמים איזה שתיים שלוש טיפות, ומורח את האצבעות ומזה טישו עושה ככה ויוצא את החובה. אתה יודע רבה מה זה זכר לטית? אוכל חרוש את זכר לטית. תרחץ עם קצת טיפות, קצת מים שירדו, שירד הזוהמה, תן לו את חלקו שיסתלק מעליך. אומר רבי אברהם אזולאי, תראה שיש למעלה מעשר דברים שהתורה, חלק מהם התורה ציפתה וחלק מהם חכמים תקנו, שהם כדי שהשטן לא יקטרג עלינו. אומר אחת מהם, שמה עם החרונים? כי הוא, למה הוא בא בשעת המזון? כי סוף סוף המזון זה דבר גשמי. יש במזון דבר רוחני, בוודאי הנשמה ניזונת גם מהצדדים הרוחניים שיש. יש חקירה של הגאון רבי יוסף חיים, שואל, אם האוכל כל כך חשוב לנו, אבל תראה כמה אדם משקיע באוכל. באמת, אם האדם מתבונן, זה מבחין, מבזבז זמן נורא. אני לא אומר על עצם הארוחה, שצריך לאכול היום, הרופאים אומרים, אם אתה לא אוכל 20 דקות, אתה לא שבע. כי רק אחרי 20 דקות, הקיבה מתחילה לרגע. לכן, ב-20 דקות הראשונות זה הכי מסוכן. כי הוא עדיין מרגיש רעב רעב, הוא בולע בבולמוס, הוא לא מרגיש כמה אוכל. אך מתברר שהוא אכל פי שלוש, פי אדמה ממה שהוא היה צריך, וכל המוסיף מוסיפים לו. זה אומר, הרי לא רק האוכל, כמה לקח זמן לבשל אותו, להכין אותו, כמה כסף הוציאו לקנות צירים וצלחות וכלים כאלה וכלי הגשה כאלה. שתאר לך, תעשה חשבון של כל המערכות שיש היום. אתה נכנס למטבח, זה כאילו השף מפריז הגיע ושם את כל הכלים, כל מיני מצקות, כל מיני משוננים, הם חורים וזה בלי חורים וזה כזה וזה תשובה כזאת. סכינים לבד, אמר לי אחד שהוא כבר התקע, ספר בבית, יש לאשתו 26 סכינים מפלסטיק, מעץ, מכל מיני, זה של גבינה כזאת, זה של גבינה כזאת, זה של כזה, זה של בשר מבושל, זה בשר לא מבושל, זה של כבד, זה של 26 כבניין שהם הוויה. אז ריבונו של עולם, תראה כמה אדם משקיע. עכשיו האוכל הזה שזרעו אותו, קצרו אותו, עיבדו אותו, הכינו לך אותו, האוכל הזה, אתה יודע שהיום עוף שמגיע לצלחת שלך, אני אמרתי פעם דיכה לא משחיתה, הוא עובר לפחות 160 ידיים. 160 ידיים עד שהעוף מגיע אליך לשולחן. אז תתאר לך כמה עבודה, כמה כסף. אומנם זה אפסי, בנקודות זה יוצא על פית השקל, אבל איך שלא יהיה, זה כל כך הרבה אנשים עבדו כדי שאתה תאכל. אז רבי יוסף חיים יש לו חקירה, הוא אומר, תראה, אם נתבונן, רוב הזמן שבחיים מושקע בהכנת מזון, בהכנת אוכל. למה עשה את זה הבורא? הבורא יתברך שמו, יחד לתת לאדם, שמענה, תיקח כמו שיש אוכל של טייסים או של, אני יודע מה, לפעמים שנמצאים באיזה אזורים מרוחקים, יש לו איזה טיובה מוציא מהכיס, בודע איזה גלולה, בודע איזה משהו, זה מזון ל-24 שעות. יש לו שם את כל מה שהוא צריך, זה יכול להתקיים, דעה צלולה, יש לו את כל המינרלים, יעשה הקדוש ברוך הוא דבר כזה, היה בורא, הוא כל יכול, למה עשה את זה? זה אומר לא, ומתכוון, כיוון שיש עבודה לתקן. אנחנו אמורים לתקן. ולכן, מה שכלל את אדם הראשון זה לא כללה לשם כללה. ערובה אדמה, ועיצבון יוכלנה, ועפר, וכולי, ועוד, יש דברים דוראים. וזעת הפך תוכל לכם, התשובו אל האדמה, כעפר הוא ועפר ישו. אומרת לו, זה לא כללה, זה תיקון שלו. לפני שהוא חטא בחטא אדם הראשון, לפני חטא עץ הדעת, אז הכל היה רוחני. לא היינו צריכים את כל הדברים הגשמיים האלה. היה לנו מזון, אבל המזון היה רוחני, זך, צח. היה יורד איזה תפוח מגן עדן, והתפוח הזה יש את כל מה שאתה צריך. לא לוקח זמן לאכול אותו, אתה מברך עליו, וזהו, ושלום על ישראל. אבל אחרי שקלקל, אז ירדו כל חלקי הקדושה, בכל, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, והתפזרו לכל עבר. תלך היום, מאיפה לא? מביאים לך מדרום אמריקה, כל מיני פרות ועגלים, יש כל מיני שיטות של גידולים שלהם, וצוותות שלמים נוסעים לשם. אתם יודעים היום בארגנטינה לבד, שמשם מייבאים את הבשר, 36 משחטות יש. זאת אומרת, אנשים פעמים מדברים בשר רבנות, בשר כזה, בשר כזה, ולא מבינים, שתכלו לי שלפעמים הרבה פעמים בכוללים נושבים וסתם מבזבזים זמן. בלי לדעת, בלי להבין, לא יתאו ולא יבינו. 36 מפעלים של בשר לבד בארגנטינה, שלא לדבר על ברזיל, לא לדבר על אורוגוואי, לא לדבר על עוד מדינות אחרות, היום יש כבר בלונדון, היום יש כבר בסין, ויש בעוד הרבה מקומות. בארצות הברית עצמה גם כן יש יבוא של בשר משם. עכשיו תאר לך 36, כל אחד זה תנאים אחרים, זה בעיות קשרות אחרות, זה מבנה אחר של מפעל, זה צריך השגחה בצורה אחרת, צוות אחר, זה 36 צוותות. אתה יכול לדמות אחד השני, כזה שאין פרצוף להם שווים, כך אין דעותיהם שוות. מה שזה מקפיד, זה לא מקפיד, מה שזה שם לב, זה לא שם לב. כל אחד יש לו דעה אחרת. או כמו שהרבה אומר, אני אוכל באיזה מקום, איך אתה אוכל שם? מה אתה מדבר? כזה משגיח יראי שמיים יהיה שם, מתפלל 20 דקות, 40 דקות עמידה, לא טיפש. מה זה קשור ליראת שמיים שלו? משגיח צריך עיניים, משגיח צריך שכל, צריך ראש של עורך דין, לדעת שכשאני מזיז את הראש, הבעל הבית שם זורק לי חמאה לתוך הסיר, כשאני מזיז זה הוא שם חומר כזה וכזה ושם. אתם יודעים מה היה לי עכשיו? עכשיו מה היה לי סיפור? מכלום דיברנו על קשרות? שבוע היה סיפור, היה יהודי אחד, אחד מהצוות בארגנטינה. הוא ראה שנכנס איזה יהודי אחד לשם, למפעל, וביקש לקחת לו פחות או יותר חלב. הרי את החלב מנקרים את הבהמה, אחרי השחיטה, מפרקים אותה, מנקרים את החלב. אז הוא ראה שהוא לוקח חלב, לא שומן, חלב. והחלב אין כל נזרק, אז יש כאלה שהולך שם לתעשיית צפונים, או כל מיני שמנים, או כל מיני דברים של קוסמטיקה וכדומה. אז זה טוב. הוא ראה שהוא לקח כמה טונות, הוא לקח, האמיס שם, מה האמיס או לא, ושלחו לו את זה. אז הוא הסתקרן לדעת, מה יש לאדם הזה עם חלק? הוא רצה לדעת אם יהודי הוא גורם, מה שהוא יהודי? הוא אמר לו, אני תושב ארץ ישראל, איפה? הוא אמר לו, איזה שם שלי שוב פה בארץ, לא משנה. אז אמר לו, אני יכול לפגוש אותך, אני יכול את זה, ואז שהוא אדם נחמד, התיידדו, דיברו, ככה בחוץ לארץ הרבה יש, שהמרחק מקרב. אז הוא צלם לשוחח, נתן לו את הכרטיס ביקור שלו, אז אמר לו, מעניין מאוד מה הוא עושה בחלק הזה. סוף צלצל אליו יום אחד, אז זוכר אותי, נפגשנו בארגנטינה, במקום זה וזה, אמר, כן, די, בוא אליי. בוא אליי למשרד, איפה אני, יש לו איזה מפעל, כאן באזור גוש דן. הלך למפעל שלו, לא פחות או יותר, מפעל של שוקולד. החסר הכי מעולה, תדעו, החסר הכי מעולה. מה הוא עושה עם החלב? הוא אומר, בוא תראה, אני מובח את השוקולד, השוקולד יוצא, מה זה מבריק, מה זה טעים, מה זה חלק שוקולד מריר, יענו, אין בו אפילו טיפה של חלב ולא זה, והוא טרף שבטרפים ומשובח, וגם החלב הזה שומר אותו שנה שלמה, זה נראה כאילו עכשיו יצא מהמפעל. אז תראו לכם איזה תקלות יש, איזה תקלות יש ואיזה תחבולות. ועד שאני מדבר איתכם עבר עוד יום, יש עוד כמה בעיות חדשות שנולדו שאתמול לא היו. אז כך, בקיצור, אז מה עשה הבורא? שיש אוכל. מה יש אוכל? אני מתקן באוכל. באוכל יש חלק רוחני ששייך לנשמה ושייך גם לאיברים. כמו שהאיברים שלך, למשל יש מיני זרעים, נגיד, שבריאים לעיניים, יש בריאים לאוזניים, יש בריאים למוח. למשל אגוזים זה בתורה שלנו כתוב, גם הרופאים טוענים, זה מצליל את הראש, את המוח, את החוכמה, שמן זין גורם לזיכרון, וכן הלאה. גזר אומרים יש בזה תמין לעיניים, וכו', תתחיל ירקות עלים, עושים ברזל, כל אחד יש בו איזה מינרלים שעשה הבורא. למה הקדוש ברוך הוא לא אסף את כל המינרלים לתוך צמח אחד? אומר רבי יוסף חיים, פשוט מאוד, רצה הקדוש ברוך הוא שנתקן את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ויביאו לך בשר מארגנטינה, ואני יודע מה, שוקולד מאיפה ומאיפה ידעו לך, ואת זה ידעו לך מפה, וחיטה ממקסיקו, וכל מיני דברים, כי אני לא יכול לנסוע למקסיקו לתקן את מקסיקו, מה אני אעשה? אני יושב פה, אני לא רוצה לצאת לחוצה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביאים לך את כל סוגי המזונות, והמרכיבים של המזונות ביחד, אתה מברך עליהם, אתה אוכל אותם, אתה מקדש אותם. אז את הרוחניות, הנשמה סופגת, את הגשמיות, הגוף סופג, מה שצריך. ולכן צריך אדם לאכול. כדי צרכו, ולא יותר מכדי צרכו. כל מה שמעבר לזה, הולך הכל הסתרה הלאה. כך כותב רבי נועמי. אז אם כן יוצא איפה? שזה האוכל, זה המזון. ולכן, בא השטן, בשעה שאדם אוכל, אתה נהנה מהעולם הזה? אתה מתעסק כעת עם עץ הדעת, שבגלל זה בעיצבון יוכלנה, ועפר יוכל וכו'. אז בוא. הוא רוצה את החלק שלו. איפה הוא מסתלק מעליך? בשעה שנותן לו מים אחרונים. אומר רבי אברהם אזולאי, זה הסיבה של מים החזונים. אומר אותו דבר, כך דוגמה, תפילין שאנחנו שמים אותו בראש, ותראה שאחרי פרשייה שלישית יש שם שלוש שערות שבולטות, יוצאות מהנקב של התפר של התפילין. מה זה? שוב, זה לפי הזוהר. אז הרבה אומרים, אנחנו לא נוהגים לפי הזוהר. הוא שקרן. רואית, הוא רואית. למה יש לך בתפילין? תשאל אותו, למה יש לך שם השיער של רגל? זה רק הזוהר כתב את זה. ומרן, בית יוסף, אני מזכיר את זה בשמו. שמה? כדי שלא יקטרג עלינו, אתה לובש תפילין, אתה דומה לבורא, הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו מניח תפילין. ומה כתוב בהם? הגמרא אומרת, ישראל אשר לך יתפאר, מי קרמך ישראל? לא, אחד בארץ. אז ישראל אשר לך יתפאר, תאר, זה תפילין שאמר להחזקאל, תארך הבוש עליך. אז כאן מצינו שהשם יתברך מניח תפילין, אז אנחנו מניחים תפילין אותו דבר. בא השטן לקטרג, יגיד, אתה חושב את עצמך דומה לבורא? מי אתה ומה אתה? אז אני מוציא את השיער הזה, נותן לו כאילו את חלקו, זה העגל, זה העגל שלו, ואז הוא מסתלק מעלינו. אותו דבר אומר, וזהו מים אחרונים כדי לסלק אותו מעלינו. ובכן הוא מביא איזה עשרת דוגמאות כאלה. והדבר השעיר של יום הכיפורים, היה מתוודע עליו, ואומר עליו את הבידוי, אנא השם חטאו עבור פשעו לפניך עמך בישראל, כפרנע לחטאים וזה, ואז לוקח אותו ביד אישיתי, לוקח אותו, משליך אותו למדבר. ואז נשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. עכשיו שאין לנו שעיר בעוונות, אז יש לנו את הבידוי, הבידוי שאנחנו אומרים, אז הוא שמח. רואה שהבידוי הזה אנחנו אומרים אותו, אז הוא רואה שהוא מנצח, והנה הם בעצמם אומרים שהם חטאו, אז הוא בזה מסתלק מעלינו, לוקח את כל העוונות והולך. ואותו דבר גם שעיר של ראש חודש. שעיר של ראש חודש, כמו שבא חודש חדש, אז הוא שומע שיש חודש חדש, והוא רוצה לעשות שלום. לקטרג או לקלקל או לעשות איזה תקלה. מה אנחנו עושים? מזכירים את השעיר של ראש חודש בתפילה, ובזה הוא מסתלק מעלינו. ואיך הוא לקטרג? אומר לכן, נא שכל דבר שתקנו אותו חכמים, לא בחינם תקנו אותו. לכן אדם צריך להיזהר שלא לשנות שום תקלה, כי אם אני לא יודע מה הטעם, אסור לי לחוות דעה בזה. כי כך כתבו חכמים, אז כך אמרו, יודעים מה שהם אמרו. אותו דבר יש הנודע ביהודה, שואל לגבי השאלה על אודות, יש גמרא מפורשת, מצווה על האדם לקבל את דמי רבו ברגל. מאיפה למד? הוא מהשונמית. שונמית שהיה לה מקרה עם הבן שלה, זה הבן שלה, זה היה חבקוק הנביא, שהיה קטן, ולמה קרה לו מה שקרה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאמר לה, האישה, לשונמית, למועד הזה, את חובקת בן. אז מה הבעיה? את חובקת בן, האישה מצד עצמה אין החיים שלה, אלא מקבלת החיים מבעלה. אז היא לא יכולה לתת נשמה שלה לבן. איפה ראינו? עכשיו, רחל איננו. רחל איננו עליה השלום. הייתה בהתחלה, הייתה אלה. הייתה עקרה. ורחל עקרה. אחרי זה התפללה לקדוש ברוך הוא, ופתח את רחמה והביא לבן. מה היא אמרה בבן? יוסף השם לי בן אחר. למה היא אומרת את זה? שרחל ידעה שאין לה אלא בן אחד. למה? כאן אומר רבנו ארי דבר מדהים מאוד. אומר דע, שנישואין זה לא דבר פשוט. אתה חושב, חתונה, אני יודע מה, נו, שבע ברכות, נו. לקח אישה, מצא חן בעיניו, מרוצה ממנה, מצא, מוצא. לא, תדע, בדל הנישואין, כשאדם מביא את האישה לביתו, אז נותן בה חלק מנשמתו ממש. ואיפה יש לנו ראייה? פרש בתורה, פרשת אמור. לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם נשארו קרוב אליו. ואביו אמו, לבנו ביתו, לאחיו לאחותו. אחותו המתולה שלו הייתה לאיש לא יתאמה. כבר שואלת שאירו, מה זה שאירו? שבה הגמרא שאירו זו אשתו. אז למה צריך לפענח את זה? אירו תורה תגיד לשאירות. כי אם לאשתו, לא שאני שאירו קרוב אליו, אלא מכאן באה התורה לרמוז לך שהאשתו כגופו, ממש כגופו, כחלק מנשמתו הוא נותן בה. ולכן גם אם הוא הולך לעולמו, היא נשארת בחיים, הוא נקרא שהוא נשאר פה בעולם הזה. יש עירום. נמצא שבתוך האלמנה יש בה חלק נשמת בעלה שהיה שם. לכן אשתו של רבי רעזר שלחה לו ורבי כלי שהשתמש בו קודש, השתמש בו חול ובחינם. כי יש בה חלק נשמת בעלה ורבי רעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי שכותב תגן עלינו. אז הוא אומר, זה שאלו, אז האישה יש בה חלק מהבעל. יש בה ממש, שלא סתם שהוא נושא אותה. אבל היא אין החיים שלה. האמת שיש חקירה, אז מאיפה היא חיה עד עכשיו? מה שהיא חיה עד עכשיו, כי בעלה איתה הזדרג איתה בעולם הנשמות, הם היו למעלה לפני שירדו לעולם הזה. והוא נתן לחיים בדיוק עד בין החתונה. ולא מבינם זה. ואז הוא ירד באיזה מקום, יורד באיזה מקום. והסיבה היא פשוטה, ככה זו פרשת משפטים כותב, שפעמים הוא חטא, יש לו חובות מגיבולים קודמים, או יש לו חובות מחטא אדם הראשון. וכמה שהוא חטא יותר, כך היא תהיה רחוקה ממנו יותר, והוא יצטרך לתרוח יותר כדי למצוא אותה. ויש שכנה שלו, או קרובה שלו, מיד נגלות, הכל הלך חלק, לא היה להם הרבה פגם. ויש כאלה שהיה לו הרבה צרות עד שהוא מצא את הבת זוג שלו. זה עניין, אנחנו לא מבינים את הסודות של הבורא מתברך שמו. אז הוא מוצא אותה ולוקח אותה, ואז שהוא לוקח אותה נותן לה חלק מנשמתו, חיים שלה אישיים, וזה היא חיה עד המאה ועשרים שלה, פלוס נותן לה גם מספר נשמות של מספר ילדים שהיא עתידה להביא ממנו. כל זה בליל החופה. אז הרחל ממנו, כשיעקב אבינו לקח אותה, כך גזרה חוכמתו יתברך, נתן את הנשמה שלה ונתן לה נשמה של יוסף. שוב, זה לא שהיה לה. עכשיו רחל ידעה את זה ברוח הקודש, לכן כשנולד יוסף כתוב היא כאשר עדה רחל את זה, ותאמר יוסף השם לי בן אחר, לכן קרא לו יוסף. אסף השם את חרפתי, יוסף לי השם לבן אחר. אז למה לא קרא לו אסף? לא, אמרה יוסף, היא רוצה עוד בן. אבל אין לה, שרקת בן אחד. מה כתוב בלידת בנימין? כתוב פירוש בתורה, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא לו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. מה זה בצאת נפשה כי מתה? בן אשר בצאת נפשה מתה. מה התורה באה ל... למה כפילו את המילים האלה? הרי אין עוד מיותרת בתורה. אלא בצאת נפשה שלה, היא התפלדה ואמרה יוסף השם לי בן אחר. אמרה לקדוש ברוך הוא, אני מוכנה למות, ואני תורמת את הנשמה שלי בשביל בנימין. ולמעשה נתנה את נשמתה בשביל בנימין. וכאן הפסוק אומר, ויהי בצאת נפשה כי מתה. אז קרא לו בן עוני, עוני זה כוחי, אבל אביו יעקב היה לו קשה לקרוא לו בן עוני, זה גם לשון צער, לשיר, יש שני פירושים, גם לשון צערי, אז קרא לו בנימין. עכשיו נמצא שיש מספרים כמה הוא יביא ומי הוא יביא, אישה לא יכולה לתת. לכן חבקוק כשברך אותם אלישע את השונמית ואמר לה, את חובקת בן, וידה חיים שלה, אז היה לו חיים קצרים ולכן נפטר. ואז היה אומר לבין ראשי ראשי, היה אומר לנס היו ליבו, לקח אותו עד הצהריים היה מות. ואז היא ראתה ככה, השאירה את הילד, הלכה מהר לאלישה, ענת חזה בעמתך, והתחילה להגיד לו, אתה מצאת לי בן, איזה בן קיבלתי. אז הבין חבקוק שכעת צריך, סליחה, אלישה הבין שצריך כעת להוסיף לו. מה עשה אלישה? תחילה שלח את גחזי עם המקל שלו, וזה גחזי הלך עם המקל, מסתובב ברחוב, הוא אמר לו, הזהיר אותו, אל תדבר עם אף אחד, אל תגיד שלום לאף אחד, אל תשגוש אותך מישהו, אל תענה לו, ואל תשאל, ואל תשיב, ואל תגיד. ואחרי זה, טוב, נגמר, בסוף הלך אליו, ולא, זה מדרש אומר, שהוא הלך ראה כלב מת. ואמר לכולם, אני הולך להחיות מתים עם המקל הזה. אמרו לו, אתה סתם קשקש את הגחזי, ואולי בואו אני ארפיח לכם, שם את המקל על איזה כלב, והכלב קם. עכשיו חזר לנער, שם על הנער את המקל, לא ענה המקל, לא עשה כלום. זה דומה לזה, למרב פסחים אומרת, שעתידים צדיקים שהיו מתים, כמו הקדוש ברוך הוא, ואיש מתלו בידו מרוב, משענתו בידו מרוב ימין. מה זה איש משענתו בידו? עתיד מלך המשיח לצאת בכל אחד איתנו מקלות ולשלוח אתכם בכל מיני בתי עלמין ולהקיש על הקבר, וזה וכך מחיים אותי. אז בקיצור, מה עשה אבישע? חזר וזורר על הנער 7 פעמים, ויעשב פיו על פיו, עיניו על עיניו, ידיו על ידיו. אמר כאן רבי יוסף חיים שואל, איך זה יכול להיות? אבו היה תינוק בן 2. אבישע היה בן 50 פלוס. הוא אומר, תיקח גבר בן 50, שים אותו, שים תינוק עליו, כל התינוק כולו כזית, תצא רק הראש שלו ואולי קצת עד הצוואר. איך יהיה? פיו על פיו, עיניו על עיניו, ידיו על ידיו, בגוף על גוף. הוא אומר, לא, לא הכוונה שהוא סתם לא ממש, כמו שיש כאלה חושבים שעשה, הוא היה, אבישע היה ראש הצולי של אז, עשה לו הנשמה, לא מבנה ולא מקצתה. אומר רבי יוסף חיים, תדע, אבישע באותו רגע התפלל והתוודה והרחל תשובה, כמה קדוש היה, איש אלוקים קדוש, היא אומרת עליו. אבל בכל זאת, אמר, התינוק הזה לא עשה עוונות, ותראה מה קרה לו, אני מה אני אגיד. העיניים שלו לא חטאו בשום דבר, לא הסתכלו ולא ניזונו משום דבר אסור. מה אני אגיד? הידיים שלו לא פשטו בגזל, הפה שלו לא דיבר איסור, ולא אכל מאכלות אסורות. אני לא יודע מה קרה איתי בעבר, אני לא יכול לדעת. מישהו יכול להגיד, אני צדיק, לא נחשבתי בשום עבירה. וכן הלאה, כל איבר ואיבר מהאיברים שלו, התחיל להתפלל, ואז על ידי התשובה שעשה אלישע והתפילה מעומק הלב, גרם שהנשמה חזרה לתוך הילד והתפשטה בו והוא חי, וקרא על הגרב. אז זורר הנער 7 פעמים עד שהוא חי ושב לחיים, והיה מה שהיה. זאת אומרת, הנודע ביהודה, חזור לנודע ביהודה. נודע ביהודה אומר, ידוע שיש מחלוקת גדולה בראשונים, אני לא אכנס לזה כרגע, יש ריטב"א ורשב"א ורמב"ן והראש ועוד, מה זה חודש ומה זה שבת. כי לכאורה מה כתוב בפסוק? מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. מה הגמרא אומרת? מי כלל? וחודש ושבת בעיה מנזל. זאת אומרת, צריך ללכת לראות את פני רבו. מה זה חודש? מה זה ראש חודש? באמת שהרבה פוסקים כתבו שזה ראש חודש. לא כותב גם רבי חיים פלאצ'י שהיה מנהגם ללכת בראש חודש, לקבל את הרב, להגיד לו שלום, חודש טוב. טוב, ושלום על ישראל. אבל שבת, מה עניין שבת לכאן? אז אומרים לו, שבת פירושו ריטב"א. אומר, שבת פירושו יום שבתון, יום שלא עובדים בו. למה? הוא אומר, מפני שאת הרב, מה זה לקבל את פני רבו ברגל? לא לבוא ולהגיד לו שלום, לראות ולאכול שם איזה שקלים או נביאה. זה לקחת איזה סוכריה, לא זה הכוונה. ללכת לשמוע שיעור מהרב. תורה. אז ביום רגיל אני עובד, מה אני אעשה? אני פטור. וגם בשבתות, לא כולם מגיעים הביתה, היו אז עובדים בשדות, נמצאים במקומות מרוחקים. אבל בחגים מגיעים. אז איפה כתוב? אז מה זה חודש? אומר חודש, ראש חודש. יש כאלה שהיו נוהגים בראש חודש לחזור הביתה. אז זה באמת פשט. ומה זה שבת? שבת לא דווקא שבת. שבת כל יום טוב, ראינו הרבה מקומות, שבת שבתון יהיה לכם. יום שעצור ממלאכה, זה נקרא שבת. יום כינוס, יום שהיו מתכנסים כולם, זה נקרא שבת. ומכאן ראינו חייב אדם, כי הגמרא איך אומרת? חייב אדם לקבל פני רבו ברגל, ומביאה מהפסוק חודש ושבת. מה העניין זה לכאן? לא כתוב חד. לא כתוב מועד. אז יש רצו לומר שמועד זה חודש. למה? בשיטה שאומרת לו, המועד זה חודש, למה? איך קובעים את החג? בכי ראש חודש. אשר יודעים מתי ראש חודש, לפי זה אני יודע מתי יחול פורים, מתי יחול פסח, מתי יחול... בכל אופן, הנודע ביהודה זה פרק פלאים. אפילו שהוא היה נגד החסידות, וכתב אפילו שלא לומר לשם יחוד וכו', שם כתב פירוש חסידי, בתשובה שלו. כותב דבר מעניין מאוד, אומר דע, שכוונת נר אבו בראש חודש, מתכוונן זה אחרי תפילת מוסף. למה? הוא אומר, מה יש בחודש ושבת? הוא אומר, כיוון שיש כל יום שיש בו תפילת מוסף, לא סתם תקנו לו תפילת מוסף. תפילת מוסף יש תוספת אור לאדם. אני אומר איזה מילים הוא כותב. תוספת אור, כשמו כן הוא, מוסף. אז בשבת יש לי תוספת, איפה נשמע יתרה של שבת? היא בפועל נמצאת בתפילת מוסף. נמצאת בתפילת מוסף, יש תוספת אור של האדם. ראש חודש, מה הוא שונה משאר ימים רגילים? גם בעולים, יש מקום שלושה עולים ושבעה עולים, אבל יש בו תפילת מוסף. מה נפקא מינה? למשל, קיבלתי את פני רבי לפני בשחרית, זה לא נחשב, כי הרב עוד לא התפלל מוסף. אני צריך שהרב יתפלל מוסף, ועל ידי תפילת מוסף נוספה לו נשמה יתרה, וכיוון שאני שומע ממנו תורה ואני לומד אצלו, אז כשאני מקבל את פניו, אומר הנודע ביהודה, אתה מקבל השראה ומקבל עלייה בדרכה. כי זה הרב שלך, ואתה ראית אותו, אפילו שראית את פניו. כי ודאי שחשוב יוצא ללמוד, אבל גם ראיית פניו וקבלת פניו, אחרי שהוא התפלל מוסף, יש לזה מעלה. אז זה חידוש עצום. זה מסתדר עם דברי הזוהר. הזוהר אומר, בסוף בראשית, תביא שם, שיש לנו שבעה תפילות מוסף בשנה. והם כנגד שבעה רועים שיש לנו. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. תפילת מוסף של שבת תיקן אותה יוסף הצדיק. ולכן, כך כתבו בספרים, שבתפילת מוסף של שבת יחבר לפני התפילה, לחבר על מכירת יוסף, כי כולנו חושבים בזה. התפילת מוסף של שבת זה יוצא יוסף. ראש חודש זה דוד המלך. הוא היה בחינת מלכות, והוא בחינת רעליו אמר, כי הריח יקון עולם, ואת בשחק נאמן סנע, והרבה פסוקים מדמים את מלכות דוד לירח. ככה אנחנו אומרים גם בברכת הלבנה. שתחדש עטרת תפארת, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. הנמצא שמלכות בדוד נמשלה לירח. כמו שהירח, גם המדרש אומר, כמו שהירח בסוף החודש נעלם פתאום, אז יבוא מישהו יגיד, די, אין ירח? חס ושלום, הוא מתחכה עוד יום, עוד יומיים. הנה, זה היה פה עד היום, אז עכשיו יבוא הירח. אז אומר אותו דבר, מלכות בדוד, איננה היום. שמה תאמר חס ושלום, לא תבול, לא תקום, לא, שהכיסאו לא שבזה, כי בשם קודשך נשמעת לו, שלא יכבה נרו לעולם בית. אז זה היה הירח. עכשיו מה נשאר לנו? אומר יום הכיפורים, זה תיקן משה רבנו. כי למה אנחנו ביום כיפור עושים יום, כי משה רבנו התפלל 40 יום, עמד בהר, וארבעים יום האלה התחילו מערב חודש אלול, הסתיימו ביום הכיפורים, שאז אמר לו, סלחתי כדבריך, נרד, אז הוא תיקן לנו תפילה של יום הכיפורים. מה ראש השנה? זה יצחק. ראש השנה תוקעים בשופר, כי מזכירים, עקדת יצחק, היום לזהות יזכור, אז זה יצחק. מה נשאר לנו? שאלו לו אברהם, יעקב ואהרון. אז יש לנו ככה. אהרון זה סוכות, כיוון שאז ענני כבוד, העננים באו, זה שלוש מתנות טובות שנצן הקדוש ברוך הוא בישראל, אז העננים היו בזכות אהרון הכהן. ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, תקרא ויראו אלא ויראו, ויסתדחו העננים, וישמע כנענים אליך הרד. אז אם כן, אהרון זה סוכות. יעקב זה שבועות, כיוון שיעקב ישתם יושב אוהלים, יושב עושה בתורה, ואברהם זה פסח. כי מתי באו אליו המלאכים? פסח היה. והוא אומר, זה דבר נפלא מאוד, נחמד. ושם בפרשה, פרשת ויירה, מתבונן, כתוב, הוא קורא לשרה, אומר לה, לושי ועשי עוגות. עוגות פירושו דבר עגול, בית לך. כיכר עגול, גם פיתה יכולה לקרוא אותה. עוגות, עג עוגה. אבל בערב, היבואו שני המלאכים סדום בערב, ולוט יושב בשעה סדום, אז הוא אומר, סורו נא, לבית עבדכם ולינו, מיד כתוב שם, מצות עפה ויוכלו. ראשים שם במקום כותב, מצות פסח היה. עכשיו, מה העניין פה עוגות? זאת אומרת, מכאן ראיה, אחד שאל אותי, אברהם אבינו, היה ספרדי, הוא היה נוהג כמנהג אשכנז, אמרת לו ישראל היה שהוא נוהג כמנהג ספרד, למה? וכתוב שם, לוסי ועשי עוגות. שואל המדרס, למה אמר עוגות? ואלא, מהלילה זה היה ליל הסדר. ליל הסדר, איפה משהו המלאכים בזלום. ומתי הם היו אצל אברהם? בערב פסח. כחום היום, כבר עבר 4 שעות מהיום, אי אפשר לאכול, זהו, חמץ, לא תשחת החמץ, גם שירי. בשעתיים לפני כן. אבל זה כבר היה חצות, כחום היום. מה יעשה אברהם אבינו? אז צריך להם לאכול. מה יעשה להם לאכול? לושי מעשי עוגות, הכוונה מצה עשירה, איך אומר המדרש. אז הוא אמר לה, קחי קמח ותשים איתו מפירות או ביצים. אז עשו, ועשתה שלוש שעים קמח סולת. לא שבעה סירוגות, אז אכלו מצה עשירה. לכן לא כתוב לחם. הוא אומר להם בהתחלה, והחפת לחם וסעתו לי בכם אחר תעבורו. אבל כשהוא נותן הוראה לשרה, שולח לה הוראה, אומר לה, עשינו גוד. מי לא אצל, לוט, כשהגיע זה כבר היה לילה, מצות עפר ולבחרו. אז אם כן, אברהם יוצא שזה פסח, יצחק זה ראש השנה, יעקב זה שבועות, משה יום הכיפורים, אהרון סוכות, יוסף שבת, דוד זה ראש חודש. אם נתפלל הקדוש ברוך הוא, קודם כל נצא לברך את כל הקהל הקדוש, וגם את השמות שנתנו לי פה להזכיר אותם, ואליהו בן אישה שלו לפרוע שלמה, וכל הקהל הקדוש הזה, בית שמש, כמו שאמר ידידנו רבי משה, ממזרח שמש עד מבואו, מעולד שם אדוני. ברוך השם העיר בית שמש, ימצא פניה, מי שזוכר את בית שמש מלפני 20 שנה, וראה אותה היום, לא מאמין מה שהוא רואה. הפכה להיות ירושלים, ממש אפילו יותר מירושלים מבחינת התוכן, מבחינת התורה, מבחינת בתי המדרש, מבחינת הרבנים, שיעורי התורה, זה דבר גדול מאוד. אז רואים שהקדוש ברוך הוא בירך את העיר הזאת. יהי רצון שהברכה הזאת תימשך עוד ועוד, נזכה לקבל פני משיח, השם יגזור עליכם גזרות טובות. יש את הספרים שזיכנו השם להוציא בחוץ במחיר הקרן. אני רוצה לברך את רבי משה עוד הפעם, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך תמיד, בכל עת ובכל שעה ובכל זמן, יתקן אתכם בעצה טובה, לדעת מה לומר ומה לא לומר, כמו שהיו מתפללים על יין פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, הורם מה שידברו, אביני מה שאומרו, ואל יכשלו בלשונם, משוכו יהיה איתך תמיד, ועם כל עם ישראל כולו, יזכו וימצאו. והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, וחודש טוב ומבורך.